طول صغير خوش عشوي آواز آفدتی بهیانی.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי. היום יום רביעי, טוב בשבט, י"ז בשבט תשפ"ב. מסכת מועד קטן, דף זין. רדיו קול חי, זוהי האכסניה לקול התורה, נשמע בארצנו מחוץ עליו התדרים בהם עושים קולות התורה, להניח ברכה בבתיכם הם. 92.8 FM, 93 FM, ו-102.5 FM, וזוהי תחנת הרדיו, הייחודית יש לומר, המביאה עליכם בסייעת הדשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו קול חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. היום הזה, בשנת קופי, פורים סרגוסה, קוראים מגילת נס שניצלו מזממת המלך. מזמור לתודה הריעו להשם כל הארץ. נכנסים אנו אל בית המדרש להגות בתורה שהיא מגנה ומצלה, ונושאים תפילה. יהי רצון מפניך, אדוני אלוהי ולא אבותיי, שלא יירא דבר תקלה על ידי ולא ייכשל בדבר הלכה, וישמחו בי חבריי. ולא אומר על טמא טהור ולא על טהור טמא ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא ייכשלו חבריי בדבר הלכה, ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. גלה נאי והביט הנפלאות מתורתך. כך כתב השל"ה הקדוש. מה טוב כשפותח הספר יאמר, הנני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה, ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתי. פותחים כהרגלנו הטוב בסייעת הדשמיא הגדולה עם פרק השינון, הסיכום והחזרה, אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו אתמול בדף ו' במסכת מועד קטן, ועושים אנו זאת דרך מתן תשובות לשאלות ששאלנו אתמול בסיום השיעור, שאלות לשינון, סיכום וחזרה. שאלה הראשונה על דף ו' הייתה, מפני מה סחרו בית דין את עוקרי הכליים דווקא בחול המועד? והתשובה, מפני שנזכרים הפועלים אז בזול, כי אין להם מלאכה אחרת במועד. שאלה שנייה, מאיזה כסף שילמו את שכרם של עוקרי הכליים והתשובה, מתרומת הלשכה, ולכן רצו בית דין להוזיל את עלות שכר הפועלים? שאלה שלישית, באיזה שיעור נחשב כליים והתשובה? כשיש רוב הקו מין אחד בתוך סאה של תבואה, זה כליים. שאלה רביעית, מה הסיבה לאסור צידת אישות בשביעית ועלו אינה עבודת קרקע והתשובה? היא נחשבת עבודת קרקע מפני שמסכל אבנים מתוך שדה ולצורך צידת האישות. שאלה חמישית, מה עם ג' התקנות שהתקינו בעקירת כליים והתשובה? בתחילה עקרו וזרקו לפני בהמותיהן וסמכו בעלי השדות כיוון שנהנו מהם בהמותיהם. התקינו שיעקרו וישליחו בדרכים ועדיין סמכו בניקוש השדה וחזרו והתקינו שיהיו מפקירים את כל השדה. והשאלה האחרונה על דבב הייתה, איך מחריבים חורי נמלים? והתשובה, מביאים אפר מחור זה ושמים בחור אחר, וכשמריחים הנמלים אפר שאינו שלהם, חונקים זה את זה. אלה מוריי ורבותיי, התשובות לשאלות שלנו לשינון, לסיכום ולחזרה, אודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול בדף ו' במסכת מועד קטן. וכעת מוריי ורבותיי, וכעת אחי ורעיי, עיקר בתורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום רביעי בשבוע י"ז בשבט, טוב בשבט תשפ"ב, עיקר בתורף העניין הוא תלמוד תורתנו בדף ז' במסכת מועד קטן. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף ו' עמוד ב', מן המשנה השנייה המצויה בעמוד הזה, 16 שורות לפני סוף הדף. משנה הפותחת במילים, צדין את האישות ואת האחברים משדה האילן ומשדה הלבן כדרכו במועד ובשביעית. מן המשנה הזו בסייעת הדשמיא הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה ונצליח. דנה המשנה בעניין היתר מלאכות שונות בכל המועד ובשביעית. בתחילה תבהר המשנה באיזה אופן מותר לצוד בעלי חיים מהשדות. בשביעית אסורות רק מלאכות שהן עבודות אדמה, אבל מכל מקום יש צד לאסור צידת בעלי חיים מן השדות, והוסקקה המשנה לפרש אם מותר לצודם וכיצד. אומרת המשנה השנייה בדף ו' עמוד ב', צדין את האישות שהוא מין שרץ, הגמרא תבהר מהו, ואת העכברים משדה האילן ומשדה הלבן, משדה התבואה כדרכו, הן במועד והן בשביעית, משום שגורמים הפסד לשדות, ומלאכה שלמניעת הפסד מותרת במועד, כמבואר לעיל בדף ב' עמוד א', וזה מותר גם בשביעית, שאף על פי שמתקן בכך את השדה, מותר הדבר. מפני הפסד גידולי השדה, אומר החזון איש. והחכמים אומרים, משדה האילן מותר לצודם כדרכו, מפני שהם גורמים הפסד מרובה, ומשדה הלבן אין לצודם, אלא שלא כדרכו, משום שבשדה הלבן אינם גורמים כל כך הפסד ולא יתירו צעידתם, אלא בשינוי. שונה המשנה דין נוסף בעניין בניית גדר בחול המועד ובשביעית. ומקרין את הפרצה, גדר המקיפה את הגינה שנפלה מקצתה ונפרצה, מותר לסתום את הפרצה במועד כדי שלא ייכנסו לגינה ויזיקו לה בדריכתם על הקרקע. ואינו מתקן כדרכו אלא באופן הרעי, כפי שתבהר הגמרא לקמן בדף זין עמוד א', וכמו כן, דווקא תיקון פרצה התירו, אבל אסור לבנות גדר חדשה במקום שלא הייתה שם לפני כן. ואתה, משום שאין כל כך הפסד לגינה אם היא תהיה פרוצה, וייכנסו לתוכה בני אדם. ואסור לבנות גדר חדשה באופן הרעי, כפי שמוכח במשנה שהתירה דווקא לתקן פרצה בגדר שנפרצה, אומר הפרי מגדים. מסיים את המשנה ואומרת, ובשביעית בונה כדרכו, מותר אף לבנות את כל הגדר מתחילה כדרכו, אף שנראה כגדר לשמור את פירות הגינה, משום שאין כוונתו אלא לשמור את הקרקע, שלא ידרכו בה ויזיקוה. והמאירי מוסיף, על פי הירושלמי, שהיתר לבנות כדרכו בשביעית הוא דווקא בין גינתו לרשות הרבים, אבל בינו לבין חברו, אסור. זוהי המשנה השנייה שלנו בדף ו' עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה צדים את האישות. מבארת הגמרא מה זה אישות. מה האישות? משיבה הגמרא, אמר רב יהודה, בריאה שאין לה עיניים והיא תנשמת, ודרכה לחפור באדמה וגורמת נזק לשדה. אמר רבא בר ישמעאל, והיא תימה ויש אומרים שאמר זאת רב יימר בר שלמיה, מהי קרא מהו הפסוק בו נרמז שאין לה עיניים, דכתיב בתהילים נ"ח, כמו שבלול תמס יעלוך נפל אשת בעל חזו שמש, כלומר כמו שבלול שכאשר הוא יוצא מן ארתיקו ומעלך על הקרקע יוצאת מגופו לאיכה, עד שהוא נימוח ומת. כך האישות שאינה רואה, כך האישות שאינו רואה את פני השמש נופל פתאום לארץ ומת, הרי שהאישות הוא אשת שבמקרא אינו רואה משום שאין לו עיניים. מביאה הגמרא ברייתא בעניין עשיית מלאכות במועד למניעת נזקי בעלי חיים בשדות, תנו רבנן. שנו חכמים בברייתא צדין את האישות ואת העכברים משדה הלבן, משדה התבואה ומשדה האילן במועד כדרכו, ומחריבין מותר להחריב במועד חורי נמלים שבשדה, משום שגורמים נזק לזרעים. מבארת הברייתא כיצד באיזה אופן מחריבים את חורי הנמלים. רבן שמעון מגמליאל אומר, מביא אפר מחור זה ונותן לתוך חור זה, והן הנמלים מריחות את האפר, וכיוון שאינן מכירות אותו, הן חונקין זה את זה. ועוד פירוש ברש"י, שמביא נמלים יחד עם האפר, והנמלים שבשני החורים אינם מכירות אילו את אילו וחונקות אילו את אילו. ומוסיף המאירי ואומר שדרכם של הנמלים שאינם מתערבות ביניהם, וכשמביא נמלים מחור אחר שאינן מכירות, הן חונקות אילו את אילו עד שימותו כולם. ומשמיעינו התנא, שאף טרחה כזו מותרת כדי למנוע הפסד מהשדה. מבארת הגמרא שהבאת האפר מחור אחר אינה מועילה, אלא באופנים מסוימים. אמר רב יימר בר שלמיה משמי דאביי, משמו של אביי, והוא מה שמועילה הבאת האפר מחור לחור כדי להחריבו, הוא דווקא באופן דקאי בתרי עברי נהרה, ששני החורים מצויים בשני צידי הנהר, שכיוון שיש הפסק מים ביניהם, אין הנמלים מכירות את ריח האפר שבחור השני. אבל אם שני החורים באותו צד של הנהר, מכירות הנמלים את ריח האפר שמביא ולא יועיל בכך כלום, ואסור לתרוח בכך. והוא דלק הגישרה, וכמו כן דווקא כשאין מעל הנהר גשר, אבל אם יש גשר ואפשר לעבור על גביו מצד לצד, מכירות הנמלים את ריח האפר. והוא דלקה גם לה, ודווקא אם אין אפילו נסר בודד מעל הנהר, אבל אם יש נסר ואפשר לעבור על גביו מצד לצד, מכירות הנמלים את ריח האפר. והוא דלקה מצרה, ודווקא אם אין שם אפילו נסר קטן שמעליו מתוח חבל, ויכולים לעבור עליו על ידי שאוחזים בחבל, אבל אם יש שם גשר כזה, אז מכירות הנמלים את ריח האפר, והדבר לא מועיל. עולה מכך, שהבאת האפר מועילה להחרבת חורי הנמלים, רק כאשר יש נהר המפסיק ביניהם, ואין על הנהר גשר כלל, שאז אינן מכירות את ריח האפר. ואומנם מה שנתבהר שאם יש נהר ואין מעבר מצד לצד, אין הנמלים מכירות אילו בחורן של אילו, זה דווקא כששני החורים רחוקים זה מזה, ועד כמה יהיו רחוקים זה מזה? עד שיעור פרסה, אבל בפחות מפרסה? גם אם יש ביניהם נהר ללא מעבר, מכירות הנמלים אילו בחורן של אילו, ולא תועיל הבאת האפר מחור לחור. ואילו תוסעות בדיבור המתחיל עד בפירושו הראשון מפרשים, שכל האמור לאל שצריך נהר מפסיק ביניהם ללא מעבר, זה דווקא כשאינם רחוקים אלא עד שיעור פרסה. אבל כאשר רחוקים אחורים, זה מזה יותר מפרסה, אינם מכירים אילו באילו, אף כשאין נהר מפסיק ביניהם. אומרת הגמרא שנינו במשנה, רב יהודה אומר, במשנה שלפנינו הגרסה והחכמים אומרים, מותר לצוד בעלי חיים המפסידים את השדה משדה האילן כדרכו, ומשדה הלבן דווקא שלא כדרכו, שאינה נפסדת כל כך. מביאה הגמרא ברייתא מבארת מהי צידה כדרכו ומהי שלא כדרכו. תנו רבנן. שנו חכמים בברייתא כיצד צד כדרכו בשדה האילן, חופר בשדה גומה חור קטן ותולה בה בתוך הגומה מצודה, ובעלי החיים יוצאים מחוריהם דרך הגומה ונלכדים במצודה. הנימוקי יוסף כתב שעל ידי הגומה שחופר מתאספים לשם הרבה מהם, וייתכן שגם מניח בחור מזון כדי שיתאספו שם, ואז ילכדו במצודה. מוסיפה הברייתא לבאר כיצד צד שלא כדרכו בשדה לבן, נועץ שפוד מות מתכת באדמה, במקום שהם נמצאים ומכה עליו בקורדום מין פטיש כדי שיחדור לאדמה, ומרדה האדמה, מרקח את האדמה מתחתיה של האישות או האכבר, והם נופלים לתוך האדמה ומועך אותם. ועריף הרמב"ם בפירוש המשניות פירשו שמנענע את השפוד הילך וילך בתוך האדמה, ונעשה שם בור, ולשיטתם מלמד את הברייתא, שכאשר בא לצודם, צריך לעשות שינוי באופן החפירה ולעשותה על ידי השפוד, ולא כדרכו, ולאחר מכן מניח שם מצודה. מביאה הגמרא ברייתא בעניין היתר צידה משדה לבן. תניא שנינו בברייתא, רבי שמעון בן אלעזר אומר שכשאמרו חכמים במשנתנו שמותר לצוד משדה לבן דווקא שלא כדרכו, לא אמרו כן אלא בשדה לבן הסמוכה לעיר, אבל בשדה לבן הסמוכה לשדה האילן, מודים לתנא קמא שמותר לצוד אותם, אפילו כדרכו, שמא ייצאו משדה הלבן ויחריבו את האילנות שבשדה הסמוכה, והרי זה הפסד מרובה, ובמקום הפסד מרובה מותר לצוד כדרכו. אומרת הגמרא שנינו במשנה, ומקרין מתקנים וסותמים בבניית הרי את הפרצה שבגדר במועד. תפרט הגמרא עכשיו באיזה אופן הותר לתקן את הפרצה. כיצד מקרין באיזה אופן מותר לסתום את הפרצה שבגדר? משיבה הגמרא, רב יוסף אמר, באוצה ודפנה, עלי לולב וענפי עץ ארמונים שעושה גדר מענפי הארמונים וכושרה בעלי הדקל. במתנית התנא בברית השנינו אופן אחר, צר בצרור ואינו תחבטית, מניח אבנים זו על גב זו עד שממלא את הפרצה באבנים, אבל אינו רשאי להדביק אותם בתית. רב יוסף לא ידע את הברייתא הזו, ולכן החמיר והתיר דווקא באוצה ודפנה. ועוד יש לומר ששני הביורים אינם סותרים זה את זה, שבקיר אבן סותם בצרור ללא תית, ובקיר עץ סותם באוצה ודפנה. ומלבד ההגבלה שאסור לבנות את הגדר במועד בבניית קבע, ישנה הגבלה נוספת שלא יתירו בניית גדר חדשה, אלא תיקון פרצה בגדר שנפלה מקצתה. מוסיפה הגמרא לדון בעניין בניית הגדר במועד. אמר רב חסדא, לא שנו, לא נשנת דין זה שהתירו במועד לתקן את הפרצה דווקא בבניית הרי, אלא בכותל הגינה שאין הפסד מרובה אם ייכנסו אליה בני אדם, משום שאין שם רכוש, שהגינה מצויה מאחורי הבתים ואין רגילים להשתמש שם ולהניח כלים מפני הזרעים שבה, ולכן די לה בשמירה פחותה. אבל כותל החצר בונה כדרכו באבנים וטיט, ואומנם גם בכותל חצר לא יתירו, אלא באופן שיש שם הכותל ונפל, אבל לא יתירו לבנות כותל חדש מתחילה במועד, כפי שמוכח מלשון הרמב״ם בלכות יום טוב פרק ח' הלכה ו'. אבל כותל החצר בונה כדרכו באבנים וטיט, משום שיש בזה מניעת הפסד מרובה שלא ייכנסו בני אדם לחצירו ויגנבו כלים. כי החצר מצויה לפני הבתים, ורוב השימוש של בני הבית הוא בחצר ומניחים בכלים, ויש חשש להפסד מרובה אם יגנבו, ולכן יתירו חכמים לבנות את הגדר כדרכו. ועוד יש לפרש שכיוון שדרך החצר נכנסים אל הבתים, יש לחשוש שיכנסו גנבים לבית דרך החצר. ודווקא בגדר הסמוכה לרשות הרבים יתירו לבנות כדרכו מפני הגנבים שעלולים להיכנס מרשות הרבים לחצירו. אבל גדר שבין שתי חצרות אין לחשוש לגניבה, ולא יתירו לבנות כדרכו מפני בני החצר השנייה. כך תוספות בדיבור המתחיל, אמר רב אשי. מבקשת הגמרא להוכיח כדעת רב חסדא, לאמא מסייע לי, שמא נאמר שמהברייתא דלהלן יש הוכחה לדעת רב חסדא ששנינו בה, כותל הגוחה, כותל הנוטה וכפוף לרשות הרבים, סותר ובונה כדרכו. מותר לסתור אותו ולשוב ולבנות כותל אחר במועד בבניית קבע רגילה מפני הסכנה שבכותל הנטוי, שעלול ליפול על בני אדם, ומוכח שהתירו לבנות את הכותל כדרכו במועד, והיינו כותל חצירו שהתירו בנייתו מפני הפסד ממון כדעת רב חסדא. אבל דוחה הגמרא ואומרת, אתם שם בברייתא מה שהתירו לבנות כדרכו, כדי קטני תאמה, כפי התאם השנוי שם מפני הסכנה. ואף היתר לבנות את הכותל אחר סתירתו ומפני הסכנה, שכן אם לא יתירו לבנותו יש לחשוש שימנע מלסתור אותו, כמבואר בגמרא להלן. אם כן אין להוכיח כדברי רב חסדא שמותר מפני הפסד ממון. ואי כדי אמרי יש שאמרו את השמועה הזו בלשון אחרת, תשמע בו ושמע קושייה לרב חסדא מברייתא ששנינו. כותל הגוחה, כותל הנוטה לרשות הרבים, סותר ובונה כדרכו במועד מפני הסכנה, ולכאורה יש לדייק מלשון הברייתא, מפני הסכנה אין, אכן מותר לבנות כדרכו, אבל שלא מפני הסכנה, כשאין חשש סכנה, לא. לא יתירו לבנות כדרכו. אם כן, לימא תאבי תיופתא דרב חסדא, האם נאמר שתהיה מכאן קושייה לדין של רב חסדא שהתיר לבנות כותל חצר כדרכו, אף שלא במקום סכנה? ואין לתרץ שהברייתא עוסקת בכותל גינה שאין בה הפסד ממון, ולכן לא התירה אלא מפני הסכנה, שכן אילו היה מותר לבנות כדרכו אף בחצר מפני הפסד ממון, הייתה הברייתא מעדיפה לשנות את היתר הזה, והיינו יודעים מקל וחומר שמותר גם מפני הסכנה. כך מסביר השפת אמת. מתרצת הגמרא, אמר לך רב חסדא, יכול היה רב חסדא לתרץ ולומר לך, אתם שם בברייתא הוא סותר במועד את הכותל הנטוי ובונה כותל אחר במועד, ובאופן זה לא יתירו לבנות כדרכו אלא מפני הסכנה. שלא יתירו שתי מלאכות מפני הפסד ממון אלא מפני הסכנה. אבל אחר כאן כשהתרתי אף שלא במקום סכנה, בונה ולא סותר. אינו סותר במועד את הכותל, אלא מדובר כשכבר היה כותל סתור ורק בונה במועד כותל אחר. ולכן אני רב חסדא התרתי לבנות כדרכו אף מפני הפסד ממון. אבל אין להתיר גם לסתור וגם לבנות מפני הפסד ממון, כגון באופן שהכותל רעוע כל כך שהגנבים יכולים להפילו ולהיכנס לחצר וצריך לסותרו ולבנותו מחדש, כי לא יתירו שתי מלאכות מפני הפסד ממון. כך אומר הנחלת דוד, וכך כתב המגן אברהם בסימן תקמ סעיף קטן ג'. מקשה הגמרא על הברייתא, התמנה מליסטור ולא לבני, גם שם במקרה של הברית עדיי בכך שיתירו לסתור את הכותל ולא יתירו לבנות, שהרי לאחר שסתר את הכותל שוב אין כאן סכנה, ואין להתיר בניית הכותל מפני הפסד ממון כדברי רב חיסדא, שהרי כבר עשה מלאכה אחת במועד כשסתר את הכותל הרעוע ולא יתירו לעשות מלאכה נוספת מפני הפסד ממון כפי שתירץ רב חיסדא. תרץ את הגמרא, אם כן, אם לא נתיר לבנותו, מימנה ולא סותר. הוא יימנע מלסתור את הכותל הנטוי מפני שלא יוכל לבנות אחר במקומו ושוב יבואו לידי סכנה. ולכן מתירים לו לבנות את הכותל. מביאה הגמרא הוכחה לדעת רב חיסדא שהאיסור לבנות כדרכו הוא בכותל גינה. אמר רב אשי, מתנית אינה מדייקה, גם אם משנתנו ניתן לדייק, שהרי המשנה עוסקת בכותל גינה. דקתני שנינו בה, ובשביעית בונה את הגדר כדרכו, ויש לדייק, גדר זו דאיך, למה היא משמשת? הילה, אם האם לומר שיש אל חצר, צריכה למימר, האם זקוקה המשנה להשמיענו שמותר לבנותה בשביעית, והרי אין זו עבודת אדמה, ופשוט שמותר בשביעית, אלא לה ואלא ודאי, מדובר בגדר דגינה שגדלים בירקות, ומחדש את המשנה דאף על גב דמיך זה כמן, דאביד נתירותה לפירה שנראה כגודרת הגינה כדי לשמור את גידוליה, מותר, ומוכח שהמשנה עוסקת בגדר של גינה כדברי רב חיסדא, מסיקה הגמרא שמע מינה, אכן יש להוכיח כך. וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחי ורעי, הגענו למשנה בדף ז עמוד א. המשנה שלפנינו עוסקת בהלכות השייכות למראות נגעים במועד. הנה הקדמה ופירוט על עיקרי הלכות נגעים. והדינים שיפורטו להלן נוהגים בניגי אור בשר. ובפרשת תזריע בספר ויקרא פרק י"ג פסוקים ח' עד ל"ז, מפורטים עוד דיני ניגי השכין והמחווה וניגי נתק שבראש או בזקן. אדם שנראה באורו נגע, כתם לבן, צריך להראותו לכהן שיקבע אם הוא טהור או טמא, שטומאת נגעים נקבעת רק על פי כהן. שנאמר, טמא יטמאנו הכהן. והרמב״ם כתב שלומדים מהפסוק, וניגשו הכהנים, וגומר, ועל פיהם יהיה כל ריב וכל נגע. האמור בספר דברים. אם רואה הכהן שמראה לבן כאחד המראות המפורשים בתורה, והם שאת או ספחת או בערת, והמשנה במסכת נגעים, מבארת לדעת חכמים שכלולים בהם ארבעה מרות נגעים, הראשונה לבנה כשלג, השנייה כצמר לבן, שלישית כסידה היכל ורביעית כקרום ביצה. אז אם רואה הכהן שמראה לבן כאחד המרות המפורשים בתורה ויש בו אחד מסימני תומת נגעים, שיש בו שתי שערות לבנות ונראה עמוק מהאור, או שיש בתוך הנגע בשר חי שאינו נגוע, מטמא אותו, והרי הוא מצורע מוחלט שתומתו מוחלטת וודאית, ואם אין מראה הנגע כאחד ממרות הנגעים, מתאר אותו הכהן. דין נוסף, אם הרי הוא לבן כאחד המראות המפורשים אבל אין בו סימן תומה, מסגיר אותו הכהן שולח את בעל הנגע להסתגר בבית לבדו, אילו תוסות הראש כתב שמסגיר את הנגע עצמו, כלומר שעושה סימן מסביב לנגע כדי שיוכל להכיר לאחר שבוע אם יתפשט מעבר לסימן. ועוד הוא מפרש שמכסה את הנגע בבגד כדי שלא יקלף את הנגע על ידי חיכוך ושפשוף. אז אם הרי הוא לבן כאחד המראות המפורשים אבל אין בו סימן תומה, מסגיר אותו הכהן לשבעה ימים, והרי הוא מצורה מוסגר. לאחר שבוע ההסגר רואה אותו הכהן שוב. אם יתבהר ונחלש מראה הנגע ולא נולד בו סימן תומה, מתאר אותו. אם נולד בו אחד מסמני התומה או שהנגע גדל והתפשט, מטמא אותו ונעשה מצורה מוחלט. אם לא חל שינוי בנגע, מסגיר אותו לשבוע נוסף. לאחר השבוע השני רואה הכהן שוב את הנגע. אם לא נולד בו סימן תומה, מתאר אותו. בין אם נחלש מראה הנגע ובין אם לא חל בו שינוי, אומר המאירי. אבל לדעת רש"י בתורה, בספר ויקרא, פרק י"ג פסוק ו', אם לא חל בו שינוי נוסף, בסוף ההסגר השני, גם אם לא נולד בו סימן תומה, הוא טמא ונעשה מצורה מוחלט. ואם יתפשט או שנולד בו סימן תומה, מטמא אותו והרי הוא מצורה מוחלט. דין שלישי, מצורה מוחלט שהכהן רואה שניתר מצרתו, מתארים אותו כפי הסדר המפורט בתורה. מביאים שתי ציפורים ושוחטים, אחת מהם לתוך כלי עם מים חיים, ונוטלים את הציפור החיה עם אגודה של עץ ארז ועזו ושני תולעת. טובלים אותם במים עם דם הציפור השחוטה ומזים על המצורע, והמצורע מגלח את כל שערו. מחבס, הכוונה טובלת בגדה, וטובל הוא עצמו. כמבואר בספר ויקרא פרק י"ד פסוקים ב' עד ח'. ולאחר מכן נכנס למחנה ומונה שבעה ימים. ביום השביעי מגלח את כל שערו, מחבס, טובלת בגדה וטובל. וביום השמיני מביא את קורבנותיו כמפורט בתורה, ובזלה הושלם סדר טהרתו. ודין נוסף, מצורע מוחלט, דינו שמשתלח מחוץ לשלוש מחנות ויוצא מחוץ לחומת העיר. מחנה ישראל במדבר היה מחולק לשלוש מחנות שהם שלוש דרגות קדושה. א', מחנה שכינה והוא המשכן וחצר המשכן בין הקלעים, ב', מחנה לוויה והוא מקום חנייתם של שבט לוי מסביב למשכן, ג', מחנה ישראל והוא מקום חנייתם של כל ישראל. וגם לאחר שנכנסו לארץ ישראל היו קיימים שלושת הדרגות הללו, בית המקדש והעזרה זהו מחנה שכינה, הר הבית זה מחנה לוויה, וכל ירושלים מחנה ישראל, וכן כל ערים המוקפות חומה שבארץ ישראל. ויש שאסורים להיכנס למחנה שכינה בלבד כגון טמאי מתים. יש שאסורים להיכנס גם למחנה לוויה כגון זב, והמצורע אסור להיכנס אף למחנה ישראל, כאמור במסכת פסחים בדף סמך זין. והמצורע מותר בתשמיש המיטה ובשבעת הימים שסופר כשנטהר יכול לשוב לעיר, ומותר אף להיכנס למחנה לוויה, כאמור בתוספות במסכת פסחים בדף סמך זין, אבל אסור בתשמיש המיטה, שנאמר וישב מחוץ לאוהלו שבעת ימים ואוהלו זו אשתו, כפי שתאמר הגמרא לקמן בדף זין עמוד ב'. מצורע מוסגר אינו משתלח מחוץ לשלוש מחנות, אבל אסור בתשמיש המיטה. כך לדעת רש"י, אבל לדעת התוספות דינו של המוסגר כדין המוחלט שמשתלח מחוץ לשלוש מחנות ומותר בתשמיש המיטה. לגבי דרגת התומה, המוסגר והמוחלט שווים ושניהם בדרגת אב התומה. כך הרמב"ם בהלכות תומה צרת, פרק י' הלכה י'. המשנה שלפנינו בדף ז' עמוד א' דנה אם מותר לכהן לראות נגעים בכל המועד כדי לפסוק את דינם לטהרה או לתומה. המשנה דנה בראיית הנגע במועד, אבל בשבת ויום טוב בוודאי אסור לראות את הנגע משום שנחשב כדן את הדין שאסור מגזרת חכמים. כמבואר במסכת ביצה בדף למדבב עמוד ב', וכפי שמוכח במשנה במסכת נגעים פרק א' משנה ד', וכפירוש המשניות לרמב״ם שם, ולפיכך בשבת ויום טוב אין רואים את הנגע לכל הדעות, ובכל אופן גם במקרים שיבואר בגמרא שמותר לראות במועד, שמותר לראות בכל המועד. אומרת המשנה בדף זין עמוד א', רבי מאיר אומר, רואין הכהנים את הנגעים בכל המועד להקל על מנת לתאר אם הם טהורים, אבל לא להחמיר. אבל אם יראה הכהן שהנגע תמי ישתוק ולא יתמנו עד לאחר המועד, שכן אם יתמנו במועד יצייר את בעל הנגע. והתורה ציוותה ושמחת בחגיך. וכל זמן שלא תימא אותו הכהן לא יבוא לידי צער, שכן תומת המצורע אינה חלה אלא על פי הכהן, וכיוון ששתק הראו את האור. והגרסה במשנה פה, רבי מאיר אומר, רואים הכהנים את הנגעים בתחילה. בתחילה פירושו באדם טהור שנראה בו נגע, ובא לראשונה לכהן שיקבע אם הוא טהור או טמא. סובר רבי מאיר שמותר לראותו במועד על מנת לתאר אם יראה שהוא טהור, משום שבכך יגרום לו שמחה במועד. אבל הגמרא תבהר שבאופן זה אין מחלוקת במשנתנו, ולכל הדעות אין רואין אותו, ולפיכך לא גורסים פה במשנה את המילה בתחילה. אומרת המשנה וחכמים חולקים על רבי מאיר ואומרים, אין רואים נגעים במועד לא להקל ולא להחמיר, משום שלדעתה משעה שראה הכהן הנגע חייב לפסוק את דינו לטהרה או לטומאה ואסור לו לשתוק. וכיוון שמיהיה הנגע טמא, יצטרך לטמאו ולצערו, ולכן לא יראינו כלל עד לאחר המועד. זו המשנה שלנו בדף זין עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מביאה הגמרא ברייתא עוסקת במחלוקת שנשנתה בדין ראיית נגעים במועד. תניא, שנינו בברייתא רבי מאיר אומר, רואים את הנגעים במועד להקל אבל לא להחמיר, שכן הרשות ביד הכהן לשתוק ולא לפסוק את דינו. רבי יוסי אומר, אין רואים לא להקל ולא להחמיר, והטעם שאם אתה הכהן נזקק לו לראות את נגעו כדי להקל עליו ולתארו אם יהיה טהור, על כורחך אתה נזקק לו אף להחמיר אם יהיה טמא, משום שמשעה שראה הכהן את הנגע חייב לפסוק את דינו, ואם יתמנו נמצא מצערו במועד. ולכמן בדף זין עמוד ב' תבהר הגמרא את המקור לדין הזה. מביאה הברייתא את שיטת רבי במחלוקת הזו. אמר רבי, נראים להלכה דברי רבי מאיר שמותר לראות את הנגע במועד במצורה מוסגר שקלו שבעת ימי ההסגר שלו בכל המועד, ומדובר בשבוע ההסגר השני, כפי שתבהר הגמרא לכמן. ועל הכהן לפסוק אם הוא טהור או שיש לתמותו ולהחליטו, להפוך אותו למצורע מוחלט. סובר רבי כדעת רבי יוסי, שמי שראה הכהן את הנגע חייב לפסוק את דינו ואסור לו לשתוק. אלא שלדעתו המוסגר בכל אופן לא יבוא לידי צער, שאם יתארנו הרי ודאי שמחה יהיה עבורו. ואף אם יתמנו ויחליטנו, יהפוך אותו למצורע מוחלט ויאלץ לצאת מהמחנה ולפרוש מבני אדם, לא יצטער על כך, משום שירוויח שמעתה יהיה מותר באשתו. ועדיפה לו חברת אשתו מחברת שאר בני אדם. ולפיכך מתיר רבי לראות את נגעו במועד. ממשיך רבי ואומר, ונראים דברי רבי יוסי שאין רואים את הנגע במועד, במצורה מוחלט, שבא לפני הכהן שיראה אם נטהר, שאף לגבי מצורה מוחלט, מחלוקת רבי מאיר ורבי יוסי קיימת אם רואים את נגעו, אבל לא מצד החשש שמה יפסוק את דינו לטומאה, שהרי לא יפסיד כלום, כיוון שכבר היה טמא מוחלט עד כה ולא יצטער. אבל יש לחשוש שיצטער אם יתארנו הכהן, משום שעד כה היה מותר באשתו, ומעתה יאסר באשתו לשבעת הימים שעליו למנות עד שיתאר לגמרי. ורבי יוסי חושש לכך ואוסר לראות את נגעו במועד, ואף שאם יתארנו ירוויח שיוכל לשוב אל המחנה ולבוא בחברת בני אדם, ייתכן שאדם זה מעדיף את חברת אשתו מחברת שאר בני אדם, ויצטער על האיסור באשתו. שאף שאם יתארנו הכהן יגרום לו שמחה לאחר המועד כשיתאר לגמרי, מכל מקום, כיוון שכעת מצטער, אין רואים את הנגע. וההוכחה לכך היא מהגמרא לקמן בדפתי תמוד ב' שאסור לנשים למרוח סיד על בשרם במועד מפני שגורם להם צער, על אף שלאחר המועד ייהנו מכך. אבל לדעת רבי מאיר יכול הכהן לראות את הנגע ולפסוק את דינו הן לטהרה והן לטומאה. ואינו צריך לשתוק כפי שאמר רבי מאיר לגבי מוסגר. ומה שאמר רבי מאיר שרואים להקל ולא להחמיר, אין כוונתו שגם במצורה מוחלט אין רואים להחמיר, אלא כוונתו לומר שבכל אופן רואים את הנגעים להקל ולא להחמיר. להקל היינו, הן במוסגר שרואים על מנת לטהר, והן במוחלט שרואים בין לטהר ובין לטמא. וכשאמר רבי מאיר לא להחמיר, היינו שאין רואים במוסגר על מנת להחליט, על מנת להפוך אותו למצורע מוחלט. כך מסביר המאירי. משום שלדעתו של רבי מאיר, אדם מעדיף את חברת שער בני אדם מחברת אשתו, ואף אם יתארינו ויעשר באשתו, לא יצטער על כך, כיוון שמעתה יוכל לשוב אל המחנה ולבוא בחברת בני אדם. ופוסק רבי, במצורע מוחלט כרבי יוסי, שאין רואים את נגעו, משום שלדעתו אדם מעדיף את חברת אשתו מחברת שער בני אדם, וחוששים שמה יתארינו הכהן ויצטער על האיסור באשתו, ואף שירוויח שיהיה מותר לבוא בחברת בני אדם, חברת אשתו עדיפה לו על חברת שער בני אדם. ומסביר הריטב"א שרבי יוסי עצמו סבר שאין להכריע בהעדפות הללו, אלא יש המעדיפים חברת נשותיהן יותר מחברת בני אדם, ויש המעדיפים חברת בני אדם יותר מחברת נשותיהן. ולכן אין רואים את הנגע במצורה מוחלט, שמה הוא מאלו שמעדיפים את חברת נשותיהן ויצטער אם יתארנו הכהן ויעשר באשתו. וגם במצורה מוסגר אין רואים שמה הוא מאלו המעדיפים חברת בני אדם, ואם יתאמנו הכהן וישלחנו מחוץ למחנה יצטער. אבל רבי מאיר סובר שכל אדם מעדיף חברת בני אדם מחברת אשתו, ולכן לגבי מוחלט, מצורה מוחלט, אינו חושש שיצטער מתארנו הכהן. ורבי שהכריע במחלוקת בין רבי מאיר לרבי יוסי סובר שכל אדם מעדיף חברת אשתו מחברת בני אדם, ולכן מתיר לראות במצורע מוסגר, ואוסר שהכהן יראה מצורע מוחלט. כאמור הסברו של הריטב"א. מבארת הגמרא באיזה מצורע נחלקו רבי מאיר ורבי יוסי. אמר רבא, באדם טהור שנראה בו נגע ובא לפני הכהן במועד, בכל המועד כולה עלמא לא פליגי. דלא חזולי, בין רבי מאיר ובין רבי יוסי אינם חולקים שאסור לכהן לראות את הנגע, כיוון שכעת האדם הזה אינו טהור, ואין בראיית הנגע תועלת, אלא ראיית הנגע עלולה להביאו לידי צער אם ימצא שהוא טמא. ואף שלדעת רבי מאיר, אם יהיה הנגע טמא, יוכל הכהן לשתוק. בכל זאת לא יראינו במועד, משום שמכל מקום לא יועיל כלום בראייתו. שהרי אם הוא טמא, ישתוק ולא יטמנו, ואם הוא טהור אין תועלת בראייתו, שהרי הוא טהור עד עכשיו. ממשיך רבא ואומר, וכמו כן בהסגר ראשון, אם מסתיים שבוע ההסגר הראשון במועד, בכל המועד, דכולי עלמא לא פליגי דחזילי, בין רבי מאיר ובין רבי יוסי אינם חולקים שהכהן רואה אותו. כי אם ימצא שהוא טהור, בוודאי זו שמחה עבורו. ואף אם לא נרפא הנגע והכהן יסגירנו לשבוע נוסף, לא יצטער, משום שלא השתנה דינו לרע. כי פליגי, באיזה אופן החלקו? בהסגר שני. כשיסתיים השבוע השני של ימי ההסגר במועד, שדינו או לטהרה או לטומאה מוחלטת, ואם יתאמנו הכהן ויהפוך למצורע מוחלט, יצטרך לצאת מהמחנה ולפרוש מבני אדם. מר סבר רבי מאיר שאמר, רואים לטהר ולא לטמא, סובר בכהן תל ימילתא, תלוי הדבר בכהן אם לטהר או לטמא, ואם רואה הכהן שהנגע טמא, הרשות בידו לשתוק ולא לטמותו, ולפיכך אי טהור, אם הכהן רואה שהוא טהור, אמר לי טהור, יפסוק לו הכהן שהוא טהור, והיא אם רואה הכהן שהוא טמא, שתיק ישתוק ולא יטמנו, כדי שלא יביאנו לידי צער במועד. ואף שאם יטמנו יהיה מוחלט וירוויח שיהיה מותר באשתו, סובר רבי מאיר שאדם מעדיף להישאר בהסגרו שיכול לשמוע כל בני אדם, וכשנעשה מצורע מוחלט ומשתלח מחוץ למחנה, מצטער. ובשאר ימות השנה גם לדעת רבי מאיר אסור לכהן לשתוק כשראה את הנגע וחייב לפסוק את דינו לטהרה או לטומאה, ודווקא במועד מתיר רבי מאיר לשתוק, שכשם שדורשים לקמן בהמשך הסוגיה מהפסוק, שמפני שמחת החג רשאי הכהן להימנע מלראות נגעים ברגל, הוא הדין שיכול לראות ולשתוק אם יהיה דינו לטומאה. כך מסביר תוספות הראש. ומר סבר, ורבי יוסי שאמר שאין רואים את הנגע במועד סבר, זאת תורת נגע צרת לטהרו לטמאו כתיב. כך נאמר בספר ויקרא פרק י"ג פסוק נ"ט, ומכאן שמי שראה הכהן את הנגע חייב לפסוק את דינו לטהרה ולטומאה ואסור לו לשתוק. ולפיכך אם יראה הכהן שדינו לטומאה יצטרך לטמותו ויהיה מצורע מוחלט שעליו לצאת מחוץ למחנה. ולמרות שהוא מרוויח שמעתה יהיה מותר באשתו, ייתכן שאדם זה מעדיף חברת שער בני אדם יותר מחברת אשתו ויצטער על שילוחו מחוץ למחנה. ולכן עושה רבי יוסי לראות במועד מצורע בסוף ההסגר השני. ואומנם לדעת רבי מאיר אין כוונת הפסוק שחייב דווקא לתאר או לטמא. ועוד יש לומר שלדעתו גם השתיקה במצורה מוסגר נחשבת כלטמאו, כיוון שנשאר בהסגרו. כך אומר תוספות הראש. וכמו כן החלקו רבי מאיר ורבי יוסי במצורה מוחלט, כפי שמוכח מדברי רבי, אלא שרב לא הוסקק לבאר זאת, מאחר וכבר מפורש בדברי רבי שנחלקו במצורה מוחלט, ודווקא לגבי מצורה מוסגר שלא נתבאר בדבריו אם נחלקו בהסגר ראשון או שני, ואם בתחילת ההסגר הראשון או בסופו, הוסקק רב לבאר במה נחלקו כדי שלא נטעה בדברי רבי. ובזה מבואר גם הטעם שדברי רבא הובאו רק לאחר הברייתא ולא כביאור למשנה, שכן כוונת רבא לא הייתה לבאר את המשנה ולפרט באילו אופנים נחלקו, אלא לבאר את דברי רבי שלא נטעה בהם. כך אומר החיים וחסד. דנה הגמרא בשיטת רבי שהובא בברייתא ליל. אמר מר, אמר החכם ובא ליל בברייתא אמר רבי, נראים דברי רבי יוסי במוחלט, במצורע מוחלט, ודברי רבי מאיר במוסגר, במצורע מוסגר. מקשה הגמרא ותניא איפכא, הרי בברייתא אחרת שנינו להפך את דברי רבי, שנראים דברי רבי מאיר במוחלט ודברי רבי יוסי במוסגר. תרץ לגמרא תנאי אליבא דרבי, זו מחלוקת תנאים בדעת רבי. מר סבר התנא ששנה נראים דברי רבי מאיר במוחלט ודברי רבי יוסי במוסגר, סובר בדעת רבי צוותא דעלמא עדיף לי, שאדם מעדיף חברת שאר בני אדם יותר מחברת אשתו. צוותא הוא מלשון חיבור ושיתוף, ולכן נראים דברי רבי מאיר במוחלט שרואים את נגעו, שכן אם יתמנו הכהן לא יפסיד כלום, שהרי כבר היה תמה עד כה, ואף אם יתארנו ויעשר באשתו לא יצטער על כך, משום שמעתה יוכל לשוב אל המחנה ולבוא בחברת בני אדם שעדיפה לו מחברת אשתו. ונראים דברי רבי יוסי במוסגר, במצורע מוסגר, שאין רואים את ניגו במועד, שמה יתמנו הכהן ויצטרך לצאת מחוץ למחנה, ואף שמעתה יהיה מותר באשתו, יצטער על פרישתו מחברת בני אדם שעדיפה לו מחברת אשתו. ומר סבר ותנא ששנה ואמר, נראים דברי רבי יוסי במוחלט ודברי רבי מאיר במוסגר, סובר בדעת רבי, צוותא דאשתו עדיף עלי. אדם מעדיף את חברת אשתו יותר מחברת בני אדם. ולפיכך נראים דברי רבי יוסי במצורע מוחלט שאין רואים את ניגעו, שמה יתארנו הכהן ויצטרך להתחיל במניין ימי ספירו בהם נאסר באשתו, ועל אף שירוויח שיוכל לשוב אל המחנה ולבוא בחברת בני אדם, יצטער על האיסור באשתו שחברתה עדיפה לו על חברת בני אדם. ונראים דברי רבי מאיר במוסגר שרואים את ניגעו, משום שאף אם יתאמנו הכהן ויצטרך לפרוש מחברת בני אדם, ישמח משום שמעתה יהיה מותר באשתו. עולה מדברי רבי שמצורע מוחלט מותר באשתו, והגמרא עכשיו תדון בזה ותבאר את מקור ההלכה הזו. אומרת הגמרא לממרא, אם ניתן לומר דמוחלט מצורע מוחלט מותר בתשמיש המיטה, שהרי מצד הסברה ראוי לאסור את המוחלט בתשמיש המיטה, שאף בשבעת הימים שסופר לטהרתו וכן בימי הסגר שני כדעת רש"י הקלים יותר, אסור בתשמיש, כל שכן בימי חלותו החמורים, ואם כן מניין להתיר בהם. משיבה הגמרא, אין, אכן כך הוא הדין לדעת רבי. והתניא כך שנינו בברייתא, נאמר בתורה בספר ויקרא פרק י"ד פסוק ח' לגבי מצורע מוחלט שנטהר מצערתו, וישב מחוץ לאוהלו שבעת ימים, כלומר שיהיה אסור בתשמיש המיטה למשך שבעה ימים. וכך משמעו בכתוב, שכן אין אוהלו אלא אשתו. ואין לבאר כפשוטו שאוהלו היינו ביתו ופירושו, שאף שמותר לו לשוב למחנה לא ישוב לביתו, כי לא מסתבר שיהיה ביתו חמור מכל המחנה, כך מסביר הגור אריה. ואיפה מצינו שאינו עלו אלא אשתו, שנאמר בדברי השם אל משה רבינו לאחר מתן תורה בספר דברים פרק ה' פסוק זך, לך אמור להם שובו לכם לא עליכם, כלומר אמור לבני ישראל שמעתה יכולים לשוב לאוהליהם ושוב יהיו מותרים בנשותיהם. בני ישראל נאסרו בנשותיהם שלושה ימים לפני מתן תורה, כנאמר בספר שמות פרק י' פסוק ט' והיו נכונים לשלושת ימים, אל תקשו אל אישה. והכלל הוא שדבר שבמניין שנמנו עליו לאוסרו צריך מניין אחר להתירו, לכן לאחר מתן תורה הוסקק הכתוב לפרש ולהתירם בנשותיהם מכאן והלאה. כך הגמרא במסכת ביצה בדף ה' עמוד ב', ואין לומר שכוונת הפסוק שובו לכם לא עליכם היינו לבתיכם כפשוטו, שהרי מעולם לא נאסרו להם בתיהם שיהיה צורך להתירם. הרי ששיבה לאוהל פירושו היתר תשמיש המיטה, ואם כן האמור במצורה שעליו להישב מחוץ לאוהלו היינו איסור תשמיש המיטה. ואומנם איסור זה נאמר בשבעת הימים כשסופר לטהרתו, אבל לגבי ימי חלותו נחלקו תנאים. רבי יהודה אומר, נאמר בספר יחזקאל פרק מ"ד פסוק חבב, שבעת ימים יספרו לו, כלומר שצריך לספור שבעה ימים ואסור בהם באשתו, ודווקא בשבעת ימי ספירו אילו אסור, ולא נאסר באשתו בימי חילותו, בימים בהם הוא מצורע מוחלט. ופסוק זה נאמר לגבי כהן שנטמא בטומאת מת, שסופר שבעה ימים ומזים עליו מים שנתקדשו באפר פרה אדומה ואחר כך נטהר, אבל כיוון שנקט הפסוק בלשון ספירה מיוחדת למצורע, דורשת זאת הגמרא לקמן בתתווה ועמוד ב' לגבי שבעת ימי הספירה של מצורע. ואומנם בפסוק הזה לא הוזכר כלל איסור תשמיש המיטה, ותוספות בדיבור המתחיל, אחי גרסינן, בתורת כהנים, מבארים שכוונת הברייתא לפסוק וישב מחוץ לאוהלו שבעת ימים שהוזכר קודם, וממנו משמע שדווקא בימי ספירו שהם שבעת הימים המוזכרים בפסוק אסרה התורה, אבל לא בימי חילותו. אבל כיוון שלקמן בדף ט"ו עמוד ב' מובא הפסוק בספר יחזקאל לגבי מצורע, נקטה אותו הברייתא גם כאן. ממשיכה הגמרא ואומרת, ואילו רבי יוסי ברבי יהודה חולק ואומר, משיבת ימי ספירו הקלים שאסור בהם באשתו נלמד קל וחומר לימי חילותו החמורים, שהרי בימי חילותו הוא צריך לצאת מחוץ לשלוש המחנות וחייב בפריאה ופרימה ומתמה בביאה שמתמה את כל הנמצא עמו בבית, מה שאין כן בימי ספירו. אז אם בימי ספירו הקלים שאסור בהם באשתו לומדים קל וחומר לימי חילותו החמורים, שגם בהם אסור באשתו. ואמר רבי חייא, דנתי נסעתי ונתתי לפני רבי ואמרתי לו, הלא לימדתנו רבינו שיותם בנו של עוזיהו מלך יהודה, לא היה לו לעוזיהו, לא נתברא עמו מעוזיהו, אלא בימי חילותו, בימים שבהם היה עוזיהו מצורע מוחלט. שהרי עוזיהו היה מצורע 25 שנים לפני מותו, ולאחר מותו מלך יותם כשהוא בן 25 שנה, כאמור בספר מלכים ב' פרק ט"ו. הרי שנתברא עמו מעוזיהו בימי חילותו, ומוכח שמצורע מוחלט מותר באשתו. ואין לדחות ולומר שעוזיהו שימש מיתתו באיסור, שאם כן לא היו מקבלים עליהם למלך את יותם שנולד באיסור עשה, של וישב מחוץ לאוהלו, ובפסול יוחסין. אמר לו רבי לרבי חייא, אף אני כך אמרתי שמצורע מוחלט מותר באשתו. ומבואר אם כן שלדעת רבי מצורע מוחלט מותר באשתו כפי שנתבהר לאל. רבי חייא סבר שדעת רבי שהמוחלט אסור באשתו, ולכן תמה לפניו שממה שלימד לגבי עוזיהו מוכח שמותר. השיב לו רבי שאכן מותר ולא אמרתי שאסור. ועוד יש לפרש שרבי חייא לא תמה על רבי, אלא הקשה לפניו על שיטת רבי יוסי ברבי יהודה שאוסר, ורבי השיב לו שאכן שיטתו תמוה, וגם אני לא סובר ככה. ורק טיפה נרחיב בעניין עוזיהו. עוזיהו מלך יהודה נעשה מצורע לאחר שנכנס להיכל להקטיר קטורת, ונותר בצרתו עד יום מותו, כמבואר בספר דברי הימים ב' פרק חו. ועוד מבואר בספר ישעיה פרק ו' פסוק ד', וברש"י שם, שבזמן שנצטרע רעדו מזוזות ההיכל ונתמלא בית המקדש השן, ורעשו השמיים וביקשו לשורפו, כמו שנשרפו 250 אנשי קורח שהקטירו קטורת, וביקשה הארץ לבולעו כקורח שנבלע באדמה, ויצאה בת קול ואמרה כלשון הפסוק, שם בספר במדבר, פרק י"ז פסוק ה', זיכרון לבני ישראל, ולא יהיה כקורח וכעדתו, כלומר, שהמערערים על הכהונה לא יענשו עוד כקורח בבליעה ולא כעדתו בשריפה, אלא כאשר דיבר השם ביד משה לא, היינו כמשה שנצטרע בידו, כדבר השם אליו בסנה, אבן הידך בחיקיך, והנה ידו מצורעת כשלג. ואף עוזיהו נענש בצרעת. וזה שעוזיהו היה מצורע 25 שנים לפני מותו, מוכח מן הכתובים, שישעיה התנבא על גלות עשרת השבטים 65 שנים לפני שגלו, כנאמר בספר ישעיה פרק ז' פסוק ח', ובעוד 65 שנה יחת אפרים מעם. ונבואה זו נאמרה לאחר הרעש שהיה כשנצטרע עוזיהו, שאז התחיל ישעיהו להתנבא. אבל מניין 65 השנים הוא מתחילת נבואתו של עמוס שהתנבא שנתיים לפני הרעש. כמבואר בפסוק בספר עמוס, פרק א' פסוק א', אף הוא התנבא על הגלות הזו ואמר, וישראל גאולו יגלה מעל אדמתו, שכבר אז נגזרה הגזרה. וכך הוא חשבון השנים מאותה נבואה עד שגלו, שנתיים שחלפו מנבואת עמוס עד שנצטרע עוזיהו, ועוד 25 שנים מאותו יום עד שמת. ועוד 16 שנים שמלך יותם בנו אחרי מותו, כמבואר בספר מלכים ב' פרק ט"ו, ועוד 16 שנים שמלך אחז בנו אחריו, כמבואר בספר מלכים ב' פרק ט"ז, ועוד 6 שנים שמלך חזקיהו בנו אחריו. ובשנה השישית למלכותו של חזקיהו, גלו עשרת השבטים כמבואר שם. וחשבון זה עולה יפה אם נאמר שחלפו 25 שנים מיום שנצטרע עד שמת, ומתוך כך מוכח שעוזיהו נצטרע 25 שנים לפני מותו. כך תוספות בדיבור המתחיל, יותם. עכשיו מבארת הגמרא את טעמי מחלוקתם של רבי יוסי ברבי יהודה ורבי יהודה. במאי קמי פיליגי במה נחלקו רבי יוסי ברבי יהודה ורבי יהודה? שהרי אין הכרח מתוך הפסוק אם ימי חילותו אסורים בתשמיש המיטה ומותרים, ואם כן יש לבאר מה טעמיהם לדרוש מן הפסוק איסור או היתר? מסבירה הגמרא, רבי יוסי ברבי יהודה סבר גלי רחמנה גילתה התורה שאסור באשתו בימי ספירו, וכל שכן בימי חילותו החמורים יותר. ומר סבר רבי יהודה סובר, מאי דגלי גלי ומאי דלא גלי לא גלי, אין ללמוד בקל וחומר, אלא בימי ספירו בהם גילתה התורה לאיסור אכן נאסר, אבל לגבי ימי חילותו שלא אסרה התורה, אין לאסור. והטעם שהתורה החמירה בתשמיש המיטה בימי ספירו יותר מימי חילותו, לדעת רבי יהודה, מפני שביקשה התורה להעניש את המצורע שיפרוש מבני אדם, כיוון שחטא בלשון הרע והבדיל בין איש לאשתו ובין אדם לחברו. כמו שכותב רש"י בספר ויקרא פרק י"ג פסוק מ"ו, ובימי חילותו הוא מופרש מכל בני אדם, ואין צורך לאוסרו באשתו, שאף אם תבוא אליו אשתו לא יהיה זה אלא דרך הרי, שהרי הוא מצוי מחוץ למחנה, אבל בימי ספירו שמותר לבוא אל המחנה ואינו מופרש מבני אדם, ביקשה התורה להפרישו לכל הפחות במקצת. ומה גם שחטאו שיבדיל בין איש לאשתו חמור ממה שיבדיל בין אדם לחברו, ולכן אסרו באשתו. ובזה גם יושבת קושיית התוספות על כך שלא לומד רבי יהודה לאסור בימי חילותו קל וחומר מימי ספירו, שהרי יש טעם מיוחד לאסור דווקא בימי ספירו. כך מסביר באר בשדה. מתוך הסוגיה לעיל עולה שטהרת וטומאת המצורע תלויה בדיבורו של הכהן, וכל זמן שלא יתמנו הכהן יישאר בטהרתו. כפי שמוכח הן מדברי רבי מאיר שאין רואים את הנגע במועד על מנת לטמא, והן מדברי רבי יוסי שלא רואים כלל, וכיוון שלא יראינו הכהן ולא יתמנו יישאר בטהרתו. דנה הגמרא בהלכה הזו, והרירת הגמרא למימרא, האם ניתן לומר דה בכהן תליא מילתא, שבכהן תלוי הדבר, אם יטמע המצורע, וכל זמן שלא יטמנו הכהן יישאר בטהרתו? משיבה הגמרא, אין, אכן כך הדין, והתניא, כך שנינו בברייתא. נאמר בתורה בספר ויקרא פרק י"ג פסוק י"ד לגבי מי שנצטרה בכל גופו ודינו שהוא טהור. כנאמר, ואם פרוח תפרח הצרת בעור וכיסתה הצרת את כל אור הנגע מראשו ועד רגליו, ותיאר את הנגע כולו הפך לבן טהור הוא. וביום הראות בו בשר חי יטמע, כלומר, שאם נראה בו בשר חי שנרפא מהנגע ושוב אין הצרת מכסה את כל גופו, הרי הוא טמא. הבשר החי בתוך הנגע נקרא מחיה והוא סימן טומאה, גם אם אין שער לבן בנגע. כפי שמפרש רש"י שם, בספר ויקרא פרק י"ג פסוק י' ודורשים מהמילה וביום, יש יום שאתה רואה בו, יש ימים שבהם הכהן נזקק לראות את הנגע ולפסוק את דינו, ויש יום שאי אתה רואה בו, שאין הכהן רואה את הנגע ופוסק את דינו. מכאן אמרו, חתן שנולד בו נגע בשבעת ימי המשתה שלו, נותנים ממתינים לו מלראות את נגעיו עד שיעברו שבעת ימי המשתה כדי לא לצערו ביום שמחתו. אדם שנראה בו נגע בית דין כופים אותו לבוא אל הכהן שיפסוק את דינו, כפי שנאמר בספר ויקרא פרק י"ג פסוק ב', אדם כי יהיה ואור בשרו, שאת או ספחת או בערת, והוא בא אל אהרון הכהן. אבל לגבי חתן וכן בימי הרגל, כפי שיבואר בסמוך, דרשו מהפסוק שממתינים לו עד לאחר ימי השמחה. כך אומר הראש. אז אם כן, מכאן אמרו חתן שנולד בו נגע, נותנים לו שבעת ימי המשתה, לא, הן אם נראה נגע בגופו ולביתו, והן אם נראה נגע בביתו. אם נראה בקיר הבית נגע בצבע ירקרק או אדמדם ומראהו שקוע מן הקיר, מסגיר הכהן את הבית לשבעה ימים, ובאותם ימים הבית טמא ומטמא כל אדם או כלי הנמצא בו. כמה מבואר בפרשת מצורע בספר ויקרא, ולכסותו, והן אם נראה נגע בבגדו. כאמור בפרשת תזריע, שדיני נגעים שייכים גם בבגדים. וגם לגבי ביתו וכסותו אתם שממתינים כדי לא לצערו, שכן בימים אלו יש להימנע מכל דבר העלול להביא לידי צער ועצבות. כך הרמב"ם בפירוש המשניות. וכן הדין בכל אדם ברגל שהוא זמן שמחה שנותנים לו, ממתינים לו מלראות את נגעיו עד לאחר שבעת ימי הרגל, ועל ימים אלו דרשנו מהפסוק שאין רואים בהם את הנגע, דברי רבי יהודה. רבי אומר, אין צריך את הפסוק וביום הראות בו ללמד את ההלכה הזו, שהרי הוא אומר, נאמר בספר ויקרא פרק י"ד פסוק ל"ו לגבי נגע שנראה בקירות הבית וזקוק הכהן להסגיר את הבית, וציווה הכהן ופינו את הבית, בטרם יבוא הכהן לראות את הנגע ולא יטמע כל אשר בבית. כלומר, הכהן מצווה לפנות את הבית מהכלים שבתוכו כדי שלא יטמעו על ידי הבית לאחר שיסגיר אותו ותחול עליו טומאה. וממתין הכהן עד שיסיימו לפנות את הבית ורק אז מסגיר אותו, הרי שמעכבים את ראיית נגע הבית מפני טומאת הכלים, על אף שאין בזה צורך מצווה אל הרשות בלבד. והוא הדין לנגעי אדם שממתינים מפני דבר הרשות. ועתה יש ללמוד מכאן שאם ממתינים לו לנגעי גופו לדבר הרשות, כל שכן שימתינו לדבר מצווה ולא יראה הכהן את נגעי החתן בשבעת ימי המשתה, ואת של כל אדם בימי הרגל שמצווה לשמוח בהם. כפי שנאמר לגבי חתן ושימח את אשתו אשר לקח, ולגבי רגל נאמר ושמחת בחגיך. והרמב"ם בפירוש המשניות כתב שהחתן עוסק במצוות פריה ורבייה, וכן כל אדם במועד עוסק בשמחת הרגל. אם כן, מוכח מהברייתא הזו שטומאת המצורע תלויה בדיבורו של הכהן, וכל זמן שלא יטמנו יישאר בטהרתו. שאם לא כן, מה מועיל בכך שימתין הכהן עד לאחר ימי המשתה והרגל? מוסיפה הגמרא לדון במחלוקתם של רבי יהודה ורבי. מבררת הגמרא מהי בעיניי ומה ההבדל בין שיטת רבי יהודה שלמד מהמילה וביום לבין שיטת רבי שלמד מהפסוק ופינו את הבית. משיבה הגמרא, אמר אביי, משמעות דורשיניקה בעיניי, ההבדל ביניהם הוא רק באופן של הדרשה מן הפסוקים, שרבי יהודה דורש מהמילה בפסוק וביום, ורבי דורש מהמילים ופינו את הבית, אבל אין ביניהם חילוק להלכה. ייתכן לפרש שרבי יהודה לא דורש את המילים ופינו את הבית משום שהוא זקוק למילים הללו לרבות ממנו שמפנים גם חבילות קש ועיצים כשיטתו במסכת נגעים פרק י"ב משנה ה', ורבי אינו דורש מהמילה ביום משום שהוא זקוק לדרוש מהמילה הזו שאין רואים נגעים בלילה, כפי שמבאר לקמן אביי בדף ח' עמוד א' לדעת רבי יהודה. וגם הוא לא דורש מהאות מבב החיבור וביום משום שלדעתו האות וב לא ניתנה להידרש. כך התוספות בדיבור המתחיל משמעות. ורבא אמר, דבר הרשות היא כבעיני ומחלוקתם היא גם להלכה, האם מעכבים את ראיית הנגע אף לצורך דבר הרשות? שלדעת רבי יהודה שלמד נגעי האדם מהמילה וביום אין ממתינים לנגעי האדם אלא לדבר מצווה, שכן וביום משמע למעט יום שיש בו קביעות שמחמתה אין רואים את הנגעים, והיינו קביעות של מצווה כרגל וכן ימי משתה של חתן. כך מסבירים התוספות בדיבור המתחיל דבר הרשות. ואילו לדעת רבי שלמד מהמילים ופינו את הבית, אז כשם שמצינו בנגעי בתים שהכהן ממתין מפני טומאת הכלים שהוא צורך רשות, כך לגבי נגעי אדם אפשר להמתין אף לצורך דבר הרשות. ומסוגיה זו מוכיח הפני יהושע במסכת כתובות ששיבת ימי המשתה של חתן היא מצווה מן התורה, שהרי לדעת רבה לומד רבי יהודה מהפסוק שמותר להמתין רק לדבר מצווה, ובכלל זה שיבת ימי המשתה של החתן. ועוד שנקט בדבריו חתן לפני רגל, ששניהם למדים מהפסוק שממתינים להם, ומשמע שחתן ורגל דינם שווה, כפי שכתובים התוספות, שם במסכת כתובות בדף ד' עמוד א', בדיבור המתחיל מסייע. ואם כן, ימי המשתה של חתן הם מן התורה כרגל. עכשיו מבארת הגמרא את טעמי המחלוקת לשיטת רבא. מסביר רבא, ורב יהודה שלא למד ניגי אדם מניגי בתים מה טעמו מעטם, משם מניגי בתים לא גמרינן, לא ניתן ללמוד לניגי אדם משום דחידוש הוא שהתחדש לגבי ניגי בתים. דה העצים ואבנים באלמה לא מתאמו, שרי בכל מקום, כלי עץ שאין להם בית קיבול ואבנים אינם מקבלים תומה, ואחה מתאמו, ואילו כאן בניגי בתים הם מקבלים תומה, שרי צוותה התורה לפנות מן הבית את הכלים כדי שלא יתאמו, ובכללם גם פשוטי כלי עץ, כלי עץ שאין להם בית קיבול וכלי אבן. כדברי רבי יהודה עצמו במסכת נגעים הסובר שיש לפנות מן הבית גם חבילות קש ועצים שום שחסה עליהם התורה, שלא יתאמו מי שיסגיר הכהן את הבית, שגזירת הכתוב היא שמקבלים תומה, למרות שבשאר המקומות אינם מקבלים תומה. כך אומר המשנה למלך ברמב״ם בהלכות תומת צרת, פרק י' הלכה ד', וכיוון שנתחדשה בהם הלכה שאינה נוהגת בשאר מקומות, שוב יהיה אפשר ללמוד מהם לניגי אדם וכן לניגי בגדים, שממתינים לצורך דבר הרשות, שכן כל דבר חידוש אין לך בו אלא חידושו. שכשם שאותה הלכה שנתחדשה בו אינה נוהגת בשאר מקומות, כך שאר ההלכות הנוהגות בו אינה נוהגות בשאר מקומות. כך מסביר רש"י במסכת פסחים בדף מ"ד עמוד ב'. ועל אף שהחידוש בניגי בתים הוא להחמיר, שעיצים ואבנים מקבלים תומה, אין למידים מהם אף להקל שממתינים בריאת הנגע, ואין אומרים שדווקא לחומרה לא ניתן ללמוד מהם. כך תוספות בדיבור המתחיל, נפקלי. ורבי אמר, אכן מניגי בתים לבד לא ניתן ללמוד שממתינים לדבר רשות בניגעי אדם מפני החידוש שבבתים, ולכן איצטר זקוקים אנו לשני הלימודים, הן מהלימוד וביום, והן מהלימוד ופינו את הבית. דהי כתב רחמנה שאם הייתה תורה כותבת רק וביום אי ראות בו, שממנו למדו שיש ימים בהם אין רואים את הנגע, אבי אמין הייתי יכול לומר שדווקא לדבר מצווה אין, דווקא לדבר מצווה אכן מעכבים את ראיית הנגע, שכן וביום משמע שבא למעט יום שיש בו קביעות מיוחדת, כרגל וכחתן שהם דבר של מצווה, אבל לצורך דבר הרשות שמה נאמר לא, שלא ממתינים, לכך כתב רחמנה וציווה הכהן ופינו את הבית, ללמדנו שממתינים אף לצורך דבר הרשות כתומת הכלים. והיא כתב רחמנה אם הייתה כותבת התורה רק את הפסוק וציווה הכהן ופינו את הבית, אבי אמין הייתי יכול לומר, הני אין דלאף תומת דגופי, דווקא בניגי בתים שאינם תומת גופו ממתינים אף לדבר הרשות, אבל לגבי תומת דגופי של ניגי גופו, אי מעמיך זחזי עלי, שמה נאמר שיראה הכהן את הנגע ולא ימתין לצורך דבר הרשות, ולא ניתן ללמוד מניגי בתים מפני החידוש שבהם. אבל מאחר וגילתה התורה בלימוד וביום שממתינים לדבר מצווה בניגי אדם, שוב ניתן ללמוד שממתינים בהם אף לדבר רשות מניגי בתים על אף החידוש שבהם. מסיקה הגמרא צריכה, אכן נצרכים שני הלימודים. ולמרות שגם לדעת רבי ניגי בתים נחשבים חידוש, אלא רבי סובר שמאחר ולמדנו שממתינים לדבר מצווה בניגי הגוף, שוב ניתן ללמוד מניגי בתים שהוא הדין לדבר רשות, כיוון שכבר מצינו בהם עניין המתנה. והסבר נוסף, שלדעת רבי תומת ניגי בתים אין בחידוש, שהרי אף בניגי בגדים ישנו חידוש דומה לתומת העיצים והאבנים, שהרי חוטי שתי וערב נטמעים בניגי בגדים, מה שאין כן בשאר תומות, ומוכח שכל דיני נגעים שווים הם ואינם בגדר חידוש וניתן ללמוד זה מזה, אלא שמכל מקום ניגי הגוף חמורים מניגי בתים, משום שהתומה שבהם יוצאת מגופו, ולכן לא ניתן ללמוד בהם המתנה מניגי בתים, ולכן מלמד הפסוק וביום, שאף בניגי הגוף ממתינים לגבי דבר מצווה, ושוב ניתן ללמוד מניגי בתים שהוא הדין לדבר הרשות. מבארת הגמרא את הלימוד שנתבאר לאל מהפסוק וביום הראות בו. אמר מר, אמר החכם ובא לאל בברייתא בדף זין עמוד ב' בדברי רבי יהודה, שלומדים מהפסוק וביום הראות בו בשר חי, שיש יום שאתה רואה בו, ויש יום שהיא אתה רואה בו. ומכאן שאין רואים ניגעי חתן בימי המשתה שלו, ואת של כל אדם בימי הרגל. מבארת הגמרא מהי משמע, כיצד משמע לדרוש כן? והרי הפסוק נזקק לגופו, לפרש את הדין שביום שיראה בשר חי בתוך הנגע יטמע. אם כן, הפסוק אינו מיותר לדרוש ממנו דין נוסף. משיבה הגמרא אמר רבי, אם כן שהפסוק נזקק לגופו ולא בא לרבות כלום, לכתוב רחמנה שיכתוב הפסוק ביום. מהי וביום? מה התוספת של האות וו? שמע מינה מוכח מהאות וו שנכתבה להידרש שיש יום שאתה רואה בו, ויש יום שהיא אתה רואה בו. הביאה הגמרא ביור שונה, רבא אמר לא האות וו בלבד מיותרת, אלא כולה קרא יתיראו. המילה וביום כולה מיותרת, אם כן, אם לא נכתבה המילה הזו כדי לדרוש אימנה, לכתוב רחמנה ובהיראות בו. דהיינו בזמן שיראה בשר חי בנגע. מהי לשם הנכתבה המילה וביום, אלא שמע מן המוכח מכך, שנכתבה כדי לדרוש ממנה, יש יום שאתה רואה בו, ויש יום שהיא אתה רואה בו. מבארת הגמרא את מחלוקתם של אביי ורבא באופן הדרשה וביום. מבארת הגמרא את דעת אביי ואומרת, ואביי שסבר שאין המילה וביום מיותרת כולה, הוא סובר שההוא המילה ביום מבעל אלי זקוקה לדרשה אחרת, שדווקא ביום רואה הכהן את הנגע ולא בלילה. וכיוון שגילה הכתוב בניגי גופו החמורים שתומתם יוצאת מגופו שאין רואים בלילה, בוודאי שהוא הדין לגבי ניגי בתים ובגדים. ולכן הוסקקנו לדרוש יש יום שהיא אתה רואה בו מהאות וב. מקשה הגמרא על רבה ורבה שלומד שהמילה וביום נדרשת שיש יום שהיא אתה רואה בו ביום ולא בלילה מנהלי. מניין לו לרבה שאין רואים את הנגע בלילה? משיבה הגמרא נפקא לי, רבה לומד את הדין הזה מהפסוק האמור לגבי ראיית הנגע לכל מראה עיני הכהן. משמע שמדובר ביום שאז הכהן יכול לראות את הנגע. והפסוק הזה מדבר במי שנצטרה בכל גופו והנגע נראה לכל מראה עיני הכהן. חוזרת הגמרא ומבארת את שיטת אביי, ואביי שדרש למעט ראיית נגעים בלילה מהמילה ביום, לדעתו ההוא הפסוק לכל מראה עיני הכהן מבעלה נזקק להידרש למהות הישומה באחת מעיניו, למעט את הסומה אפילו בעין אחת שלא יראה נגעים. שכן, עיני משמע שרק כהן שרואה בשתי עיניו כאשר לראיית נגעים. ולכן אין הפסוק מיותר למעט ראייה בלילה, וזקוקים למילה ביום למיעוט הזה. מקשה הגמרא על רבה ורבה נמי מבעלה לאחי, הרי גם לדעת רבה הפסוק לכל מראה עיני הכהן נדרש למעט סומה בעין אחת שלא יכול לראות נגעים. כיצד למד ממנו רבה שאין רואים בלילה? משיבה הגמרא, אין, אחי נמי, אכן כך. לא מפסוק זה למד רבה שאין רואים בלילה. ואלא ביום ולא בלילה מנהלי. מאיפה לומד רבה שרואים את הנגעים דווקא ביום ולא בלילה? נפקא לי, הוא לומד זאת מהפסוק האמור בניגי בתים שאומר בעל הבית לכהן, כנגע נראה לי בבית. והמילה לי היא מיותרת, ודורשים שצריך להיות באופן שיוכל לומר לי, בעצמי נראה הנגע. ולא כאשר אני נצרח לאורי, לאור הנר, כדי לראותו, הרי שמדובר ביום שאז אינו צריך לאור הנר. ועל אותו זמן נאמר שם שהכהן בא לראות את הנגע. כפי שנאמר שם בסמוך, ואחר כן יבוא הכהן לראות את הבית. הרי שאין רואים נגעים בלילה. ואם כן, שוב מיותר את המילה ביום כדי לדרוש ממנה שיש יום שהיא אתה רואה בו. ומכאן נלמד גם לניגי הגוף שאף אותם אין רואים בלילה. ולמרות שרב עצמו בייר בדעת רב יהודה שלא ניתן ללמוד ניגי הגוף מניגי בתים כי הם חידוש, היינו דווקא לגבי המתנה לצורך דבר הרשות, משום שהחידוש שבניגי בתים הוא באותו עניין עצמו של פינוי הבית מפני תומת הכלים. דהיינו שמפנים את הבית גם מפשוטי כלי עץ וכלי אבן שנתחדשה בהם תומה בניגי בתים. אבל עניין ראייה בלילה לא מצינו חידוש בניגי בתים, ולפיכך ניתן ללמוד מהם לניגי הגוף. ככה תוספות בדיבור המתחיל נפקא. אומרת הגמרא, ואביי שדרש מהמילה וביום למעט ראיית הנגע בלילה, הוא סובר שאין די בלימוד לי ולא לאורי. שכן אם מעטם, אם הייתי לומד רק משם, אבי אמינה אני מילי תומד אליו דגופי. הייתי יכול לומר שדווקא לגבי תומה שאינה בגופו, כניגי בתים שבהם עוסק הפסוק, אין רואים בלילה. אבל לגבי תומד דגופי, תומה של ניגי גופו, הייתי אומר שניתן לראות אפילו לאורו נמי, גם בלילה לאור הנר, כמה שמלן. לכך משמיענו הפסוק, ויום אמור לגבי ניגי הגוף שאף אותם אין רואים בלילה. אם כן, לא ניתן לדרוש מכאן שיש יום שהיא אתה רואה בו, אלא מהאות וב שלפני המילה ויום, וכפי שביארה הגמרא ליל. זה אמור לדעת רבי יהודה, אבל לדעת רבי סובר אביי שלומדים מהמילה ביום למעט ראייה בלילה, את האות וב הוא אינו דורש. וחיית מוריי ורבותיי וחיית החי וראיה, הגענו למשנה בדף ח' עמוד א'. המשנה ממשיכה לעסוק אודות דברים האסורים במועד משום צער, ודנה אם מותר ללקט את עצמו תמת מן המקום שהוא קבור שם, כדי להעבירו משם ולקוברו בקברות אבותיו. וכמו כן מבארת המשנה את איסור ההספד על המת בימים שלפני המועד. אומרת המשנה בדף ח' עמוד א', ועוד אמר רבי מאיר, כלומר כשם שהיה רבי מאיר מקל לראות את הנגעים במועד כאמור לאל בדף ז' עמוד א', כך היה מקל כולה אחרת. מלקט אדם עצמו תביא ואימו בחולו של מועד כדי לקוברם בקברות אבותם, מפני ששמחה היא לו שקוברם בקברות אבותיו ואינו מצטער מחמת כן במועד. דרכם היה לקבור את מיתיהם לפי משפחות, ואם משום איזה סיבה לא יכלו להוליך אחד ממתיהם למקום קבורת בני משפחתו ונקבר במקום אחר, לאחר שניתקל הבשר היו מוצאים את עצמותיו משם וקוברים אותו במקום קבורת בני משפחתו. ואילו בתלמוד הירושלמי מבואר שכך היה מנהגם בזמנם, שהיו קוברים בתחילה את כל מתיהם בשוחות עמוקות ולחות כדי שיתקל הבשר מהר, ולאחר שניתקל הבשר היו מלקטים את העצמות מתוך הקבר הזה ונותנים אותן לתוך ארון של עץ ארז כדי לקוברן בקבר אגון. ואור זרוע בייר שליקוט העצמות ששנוי כאן היינו כגון שלא היה המת משתמר היטב בקברו, ויש לחשוש שמה יוציאו משם או שמה ייכנסו מים לקברו, ועל כן הוא מלקט את עצמותיהם כדי להעבירן למקום אחר שאין שם את החששות הללו. והנימוקי יוסף מבאר את השמחה, ששמח מפני שמכבד אביו ואמו בכך שקוברם עכשיו בקבר עגון, ובתלמוד הירושלמי נאמר, ששמח למחר משום שניצלו אבותיו מן הדין, כי אחר שניתקל הבשר, נפטרים מחיבות הקבר, כך אומר קורבן העדה, ואף שביום הליקוט הוא מצטער בכך, הותר הדבר מחמת השמחה שתגיע לו מזה אחר כך, כשם שמותר לאישה לסוד בסיד, על אף שהיא מצעירה בכך עכשיו, מחמת השמחה שתגיע לה, מהדבר הזה אחר כך, כאמור לקמן בדפתי תמוד ב', כך אומר הקרן נורא. ממשיכה המשנה ואומרת, רבי יוסי חולק ואומר שאין ללקט עצמות במועד מפני שאבל הוא לו, כלומר ליבו דואג עליו בראותו עצמות אביו ואמו ונמצא שמצטער במועד. והוסיף הרי מילוניל שליבו דואג כשרואה עצמותיהם, משום שאז נזכר שכך תהיה אחריתו רימה ותולעה. ובשיטה לתלמיד של רבי יחיל מפריז בייר, שבראותו עצמותיהם נזכר במיטתם ולכן מצטער ונאנח. מסיים את המשנה ואומרת, אודות דיני ההספד בימים שלפני המועד. לא יעורר אדם על מיתו אדם שמת קרובו חודש או חודשיים לפני הרגל, לא יזכור ספדן לעורר מחדש את קרובי המת לבכי תוך 30 יום שלפני הרגל, וכן לא יספידנו אם מת קרובו תוך 30 יום לפני הרגל, ולא יזכור ספדן להספידו קודם לרגל 30 יום. וטעמם של דינים אלו תבהר הגמרא. זוהי המשנה שלנו בדף ח' עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה, אמר רבי מאיר, מלקט אדם עצמות אביו ואמו מפני ששמחה היא לו. מבינה הגמרא שפירוש המשנה הוא כפשוטה שיש שמחה לאדם בליקוט עצמות אביו ואמו, מקשה הגמרא על כך מברייתא ורימינו. יש להקשות על המשנה סתירה ממה ששנינו בברייתא, נאמר בא בברייתא, המלקט עצמות אביו ואמו, הרי זה מתאבל עליהם כל היום. ואין הכוונה דווקא באביו ואמו, אלא גם על כל הקרובים שמתאבל על מיטתם, מתאבל על ליקוט עצמותיהם. ומתאבל עליהם בכל הדברים שמתאבל במיטתם, שהם כפיית המיטה, עטיפת הראש, נעילת הסנדל ותשמיש המיטה, רחיצה ושיחה. וכמו כן חייב לקרוא עליהם כדרך שחייב לקרוא עליהם במיטתם. אבל אין אומרים עליהם קינים ונאי, ולא ברכת אבילים ולא תנחומי אבילים, אבל אומרים עליהם קילוסים, כלומר דברי שבח על המת או דברי שבח לקדוש ברוך הוא שהוא ממית או מחיה, כך מסביר הראש. ממשיכה הברייתא ואומרת, ולערב אין מתאבל עליהם לפי שהאבילות של ליקוט עצמות אינה נוהגת על היום אחד בלבד. ובתלמוד הירושלמי נאמר אותו היום היה מתאבל ולמחר היה שמח, לומר שינוחו אבותיו מן הדין, כלומר שלמחרת של יום של ליקוט עצמות שוב אינו חייב להראות אבילות מפני שאחרי שניתקל הבשר, כבר ניצלו אבותיו מן הדין. ואמר רב חיסדא על דברי הברייתא שמה ששנינו שיש להתאבל על ליקוט העצמות הוא אפילו אם צרורים לא בסדינו. כלומר אפילו אם העצמות היו צרורים בתכריכים ומשום כך לא הוצרך ללקטם וגם לא ראה אותם בשעת ההוצאה, הרי זה מתאבל עליהם כל זמן שלא נקברו. על כל פנים מבואר בברייתא שחלה אבילות בשביל ליקוט עצמות של אביו ואמו, ומוכח מכך שיש צער לאדם בליקוט עצמות אביו ואמו, וקשה. כיצד שנינו בדברי רבי מאיר שמותר ללקט עצמותיהם במועד מפני ששמחה היא לו? תרץ את הגמרא, אמר רבי, אימא תאמר ותפרש את דברי רבי מאיר, שאין כוונתו ששמחה לאדם במה שמלקט עצמות אביו ואמו, שבוודאי יש לו צער מכך, אלא כוונתו מפני ששמחת הרגל עליו, שמוטל עליו חיוב שמחת הרגל, ומתוך שעוסק הרבה בכך, אינו מצטער כל כך בליקוט עצמות אביו ואמו, ועל כן מותר ללקטן במועד. ורבי יוסי חולק וסובר ששמחת הרגל אינה מסירה ממנו את הצער של ליקוט העצמות, ועל כן אסור ללקטן במועד. מוריי ורבותיי, אחיי וראי, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את תלמוד תורתנו בדף זין במסכת מועד קטן, עם הצגת שש שאלות לשינון, סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, האם כהנים רואים נגעים בכל המועד ומדוע? שאלה שנייה, מה פסק רבינו פרץ בתוספות בבניית כותל חצר? שאלה שלישית, מדוע לא הותר לבנות כותל גינה בכל המועד? שאלה רביעית, מניין יודעים שמצורע בימי ספרו אסור בתשמיש? שאלה חמישית, איזה דין לומדים מהפסוק וביום אי ראות? והשאלה האחרונה על דף זין במסכת מועד קטן, כמה שנים היה עוזיהו המלך מצורע? החשבון נמצא בתוספות. אלה הם השאלות לשינון סיכום החזרה אודות אשר למדו בדף זין במסכת מועד קטן. וכעת אל הפרק החותם את שיעור דפינו היומי, מפעל המשנה היומית קביעותה, שתי משניות בכל יום. והיום מסכת ברכות, פרק ח', משניות זין וח', שתי המשניות החותמות את הפרק השמיני במסכת ברכות. מסכת ברכות, פרק ח', משנה זין. חוזרת המשנה למחלוקות שבין בית שמאי ובית הלל בענייני סעודה. מי שסיים את סעודתו צריך לברך ברכת המזון במקום אכילתו. מחלוקתם של בית שמאי ובית הלל במשנתנו היא לגבי מי ששכח לברך ברכת המזון במקומו ונזכר לאחר שהלך למקום אחר. אומרת המשנה, משנה זין בפרק השמיני, מי שאכל ושכח ולא בירך במקום אכילתו ונזכר לאחר שיצא ממקומו בית שמאי, אומרים יחזור למקומו למקום שאכל שם ויברך שם ברכת המזון, כפי עיקר הדין שיש לברך את ברכת המזון במקום האכילה. ומדובר כשאין לו פת במקום שנזכר, אבל אם יש לו פת, אינו צריך לחזור למקומו הראשון, אלא יאכל מעט פת במקום שנזכר, ויברך ברכת המזון, שמאחר שאכל שם פת, נמצא שמברך במקום אכילתו. וברכה זו עולה גם למה שאכל במקום הראשון. ובית הלל אומרים, מאחר שיצא ממקומו לא יטריחו חכמים לחזור למקום אכילתו, אלא יברך במקום שנזכר. ומכל מקום עודים בית הלל שאם רצה להחמיר על עצמו ולחזור למקום אכילתו ולברך שם, הרי זה משובח. ככה תוספות במסכת ברכות בדפנון ב' עמוד ב'. דיבור המתחיל בכולי. מחלוקתם של בית שמי ובית הלל מתייחסת למי שיצא ממקומו בשוגג, שכח. אבל מי שיצא במזיד לדברי הכל צריך לחזור למקומו כדי לברך שם ברכת המזון. ונחלקו הפוסקים בהכרעת ההלכה במחלוקת הזו, יש מהגאונים שפסקו להלכה כבית שמי, אבל הרמב״ם, בהלכות ברכות פרק ד' הלכה א' פסק כבית הלל שרשאי לברך במקום שנזכר. עכשיו מבהירה המשנה, עד כמה זמן לאחר הסעודה ניתן עדיין לברך, והנידון הזה נוגע לכל אדם שסיים את סעודתו מבלי לברך גם אם לא יצא ממקומו. מי ששעה מלברך ברכת המזון לאחר אכילתו עד מתי הוא מברך, עונה המשנה עד שישעה כשיעור שיתעכל המזון שבמעב. מצוות ברכת המזון תלויה מן התורה בסביעה, כנאמר ואכלת ושבעת וברכת. כאשר המזון מתחיל להתעכל במעב, הרי אינו שבע מחמת אכילתו ולפיכך הפסיד את ברכתו. כאשר המזון התחיל להתעכל, אף על פי שלא נתעכל לגמרי שוב אינו יכול לברך. כל עוד אינו מרגיש רעב לאחר אכילתו, בידוע שהמזון לא התחיל עדיין להתעכל והוא יכול לברך ברכת המזון. מסכת ברכות פרק ח' משנה ח', המשנה חותמת את הפרק. המחלוקת האחרונה בין בית שמאי ובית הלל בפרקנו היא בשאלה האם ברכת המזון טעונה כוס, כלומר האם יש חיוב לברך ברכת המזון על כוס יין. אומרת המשנה, בא להם יין לאחר המזון, לאחר שגמרו סעודתם קודם ברכת המזון, ואין שם אלא אותו הכוס של יין, כלומר בתוך הסעודה לא היה להם יין, וכשגמרו סעודתם לפני שבירכו ברכת המזון הובאה לפניהם כוס אחת של יין. בית שמאי אומרים, אף על פי שיש לפניהם כוס יין, אין צריכים לברך ברכת המזון על היין, אלא מברך יכול לברך תחילה על היין ולשתותו, ואחר כך מברך על המזון בלא כוס. שאין ברכת המזון טעונה כוס, ובית הלל אומרים, לא ישתה את היין תחילה אלא מברך על המזון ואחר כך מברך על היין, משום שברכת המזון טעונה כוס. ברכות מסוימות הצריכו חכמים לאומרם על כוס יין, כגון ברכת קידוש בשבתות וימים טובים, והיינו שהמברך מחזיק בידו כוס יין בשעת הברכה ובסיומה הוא שותה ממנו. בית הלל סוברים, שמחמת חשיבותה של ברכת המזון, יש לאומרה על הכוס ולפיכך לא ישתה את היין לפני ברכת המזון, אלא יברך עליו ברכת המזון ואחר כך יברך על היין וישתהו. ואילו בית שמאי סוברים שאין ברכת המזון טעונה כוס ולפיכך חשאי לשתות את היין לפני ברכת המזון. עוברת המשנה להורות הלכה בעניין עניית המן על ברכה. עונין המן אחר ישראל המברך, אפילו אם לא שמע את הזכרת השם אלא רק את סוף הברכה. כלומר חייבים לענות המן אחר ברכה של אדם מישראל, והחיוב הזה נוהג אפילו אם שמע רק את סוף הברכה ולא שמע את הזכרת השם, שכן יש להניח שאדם מישראל ברך לשמיים. והמשנה עוסקת כאן באדם השומע ברכה מחברו ואינו צריך לצאת בידי חובתו. אבל אם הוא מבקש לצאת ידי חובה בברכת חברו, צריך הוא לשמוע את כל הברכה מתחילתה ועד סופה, ובמקרה כזה צריך המברך לכוון להוציא את השומע ידי חובתו, והשומע צריך לכוון לצאת ידי חובתו בברכת המברך, שאז יוצא השומע ידי חובת ברכה מדין שומע כעונה, אפילו אם לא ענה אמן. ואין עונים אמן אחר הקוטי המברך עד שישמע את כל הברכה, אבל אם לא שמע את כל הברכה, אין עונים אמן על ברכתו שמה ברך לעבודה זרה. הקוטים מבני האומות שהובאו לארץ ישראל על ידי מלך אשור, והתגיירו מפחד האריות, והתנא של המשנה סובר שהקוטים הם גירי אמת. כי גם לפני שהתברר שהקוטים הם עובדי עבודה זרה, היה חשש שמה הם עובדים לאליל, שהיה להם בהר גריזים. שומע ברכה מקוטי, אינו רשאי לענות אמן, אלא אם כן שמע את כל הברכה, אבל אם שמע רק את סוף הברכה ולא שמע את הזכרת השם, אינו עונה אמן, מפני שיש לחשוש שמה ברך לשם האליל שבהר גריזים. זוהי המשנה החותמת את הפרק השמיני במסכת ברכות, וכהרגלנו בסייעת הדשמיה בסיומי פרקים, אנחנו עם המשנה בהלכה לפרק ח' לאורך כל משניות הפרק. המשנה בהלכה פרק ח' משנה א', סדר הקידוש על הכוס, מברכים תחילה בורא פרי הגפן על היין ואחר כך ברכת הקידוש. המשנה בהלכה פרק ח' משנה ב', מקדשים על היין תחילה ואחר כך נוטלים ידיים לאכול פת. המשנה בהלכה פרק ח' משנה ד', אין נוטלים ידיים למים האחרונים מעל השולחן אלא מכן ניקו מפירורי הפת שעליו, כדי שלא ימעשו הפירורים במאה נטילה אבל ישיר לחם, במקצוע רחוק קצת, עד אחר ברכת המזון. המשנה בהלכה פרק ח' משנה ה', מי שהתחיל לאכול בשבת ונמשכה סעודתו עד שחשיכה ודרכו לברך ברכת המזון על הכוס, אם יש לו יין כדי שני כוסות, יברך ברכת המזון על כוס אחד וישתה, ויבדיל על הכוס השני. אם אינו רגיל לברך על הכוס ורוצה עכשיו לברך על הכוס, או שיש לו רק כוס אחד של יין, יברך ברכת המזון על הכוס אבל לא ישתה, ואחר כך יבדיל וישתה. סדר הבדלה, מברך תחילה בורא פרי הגפן על היין, אחר כך מברך על הבשמים ואז על הנר. ולבסוף מברך ברכת ההבדלה, המבדיל בין קודש לחול. מברכים על הנר בורא מאורי האש בלשון רבים, ואם ברך בורא מאור האש בלשון יחיד, יש אומרים שלא יצא. המשנה בהלכה פרק ח' משנה ו', אין מברכים במוצאי שבת על נר שהודלק בשבת, אפילו אם ידליקו גוי, ואם הודלק ביתר, כגון לחולה מברכים עליו. אין מברכים על בשמים או נר של עבודה זרה, ובדיעבד אם ידליק ישראל נר מנר של עבודה זרה מברכים עליו. אין מברכים על נר שהדליקו לפני המת ולא על נר נשמה, נר של יורצייט ולא על נר הדולק לפני החזן בבית הכנסת, לפי שכל אלו לא הודלקו להעיר אלא לכבוד. אין מברכים על פסמים שהניחו בבית הכיסא או מעל מיטתו של מת, כי לא יניחום שם להריח, אלא לצורך העברת הריח הרע. בשעה שמברכים בורא מאורי האש, צריך שיהיה סמוך לאש כדי שיוכל להכיר בין מטבע של מדינה זו למטבע של מדינה אחרת. ונוהגים להסתכל בכפות הידיים ובציפורניים, שכל שיכול להבחין בין הציפורניים לבשר יכול להבחין גם בין מטבעות של שתי מדינות. המשנה בהלכה פרק ח' משנה זין. אם אכל פת ויצא ממקומו קודם שברך אפילו בשוגג, צריך לחזור למקומו ולברך, ובדיעבד אם ברך במקום שנזכר יצא. ובשעת הדחק, אם יצא בשוגג, מותר לברך במקום שנזכר. מי שלא ברך לאחר אכילתו יכול לברך כל זמן שלא נעשה שוב רעב. ואם אינו יודע לשער, כגון שאכל אכילה מועטת, יכול לברך כל זמן שלא עבר כדי הילוך 4 מיל, 72 דקות, ויש אומרים שיוכל כזית פת קודם ברכת המזון. המשנה בהלכה, פרק ח', משנה ח'. הפוסקים נחלקו עם ברכת המזון טעונה כוס, ואפילו יחיד שאכל חייב לברך על כוס יין, או שרק שלושה מחויבים בזימון חייבים לברך על הכוס, או שאף זה אינו אלא מצווה מן המובחר. המנהג הוא כדעה האחרונה שאין מברכים על הכוס אלא בשלושה, וגם זה אינו אלא למצווה מן המובחר. מי ששמע מישראל סיום של ברכה ויודע איזה ברכה ברך, חייב לענות עליה אמן אפילו אם לא שמע את כל הברכה. השומע ברכה שלמה מנוכרי רשאי לענות עליה אמן, ויש אומרים שאין לענות אמן אחר ברכה של אקום, אבל אחרי ישמעאל עונה, כי אין כוונתו לעבודה זרה. לא היה משנה היומית שלנו, וכאן אנו חותמים בסייעת הדשמי הענקית את שיעור דפינו היומי להיום, יום רביעי, טוב בשבט, י' זין בשבט תשפ"ב, סיימנו ללמוד בסייעת הדשמי הגדולה, דף זין, במסכת מועד קטן. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר, יום חמישי, חי בשבט תשפ"ב, ונלמד את דף ח' במסכת מועד קטן, השתבח שמו הגדול עד. קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך. מלא 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 בניסים ובנפלאות, בפסורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה וכל מלדי מיטב. מי נותן התורה, מי מקור הברכה, חילכם לא ראית חי וראי. הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.